הגענו לדף יודן עד עמוד ב' כ-5 שורות מנמטה. הגמרא ממשיכה לנסות להביא ראיה שבית שמאי אכן עשו כדבריהם. תשמע, דמר רבי יוחנן בן אורי, האח הלכה זו רווחת בישראל. איך בפועל הכי נכריע בשאלה הזאת של צרת הערווה בפועל, הלכה למעשה? אם נעשה כדברי בית שמאי וכן נתיר את צרת הערווה להתייבם, הוולד שיוולד מביאה הזו יחשב ממזר לפי בית הלל. אם נעשה כדברי בית הלל, כמו שאמרנו, נתיר את צרת הערווה, ננסה לשוק בלי חליצה, הוולד פגום לדברי בית שמאי. זה לא אמנם ממזר, אבל פגום. לכן, איך נמנע את התקלות הללו? ככה מציע רבי יוחנן בן נורי, בואו נתקן להן בצרות שיהיו חולצות ולא מתייבמות. בואו נתקן שתמיד הצרות יעשו חליצה, ותמנע כל תקלה, גם דעת בית שמאי. כלומר, אם היא תעשה חליצה, הצרה תהיה מותרת לשוק, אפילו לבית שמאי. לפי בית ילד בכל מקרה מותרת לשוק. ולפי בית שמאי, אפשר להתיר אותה על ידי חליצה. אבל לא הספיקו חכמי דורו לגמור את הדבר עד שנטרפה השעה. בכל מקרה שלא הסכימו להצעה הזאת של רבי יוחנן בן נורי, אמר לו רבן שמעון בן גמליאל, מה נעשה להם לצרות הראשונות שמעתה? זה יפה אמנם לדברים העתידיים, אבל מה עם הצרות הראשונות שכבר נתייבמו? אם נתקן כמו שאתה מציע, שצרת הערווה לא תתייבם, הרי בניהם של צרות הערווה שכבר נתייבמו, לפני התקנה הם יהיו ממזרים, יחשבו ממזרים. אז אי אפשר מה איתם? עכשיו, אם אתה מבין שמדובר על צרות הראשונות שכבר נתייבמו, אז ודאי שעשו כדבריהם. אם אמרת בשלום מה עשו, אני יודע כמה מה נעשה, זה לכן נאמר מה נעשה. אם אמרת לא עשו, כלומר אם אתה אומר שבית שמאי לא עשו כדבריהם, אלא נהגו כבית הלל, מה הכוונה מה נעשה? הרי לא קרה שום דבר. אמר רבי נחמן בר יצחק, לא, הכוונה כך, לא נצרכה אלא לצרה עצמה. כלומר, ומה נעשה אחי כמה, מה שהוא מתכוון זה כך. לא מדבר על ילדים, אלא לצרה עצמה. הנח צרות בית הלל, אותם צרות של בית הלל, שהם כבר ניסו לזרים בלי חליצה, לפני התקעת שהרבה יוחנן בן נורי, מה נעשה? כלומר, אפשר עכשיו לעשות חליצה, הם כבר נשואות אבל, מה נעשה חליצה עכשיו? לבית שמאי, איך ינעבד לו? אם יעשו לכלצו, מי מושג אבריו? אם יעשו עכשיו חליצה, הם תימאסנה על בעליהן. כלומר, הבעליהם יראו את הדבר כאילו היא הייתה אסורה עליו עד כה, לכן היא תימאסנה עליהם, האנשים יימאסנה עליהם, תגידו, וחיתם על המעשה, טוב, שיחלצו, ואם עשו על בעליהם, מה הבעיה? לא, זה לא יפה, זה מה שאומרת הגמרא, דרכי הדרכי נועם וכל נתיבותי השלום. אי אפשר סתם ככה לגרום לסכסוך בין בני הזוג. עומד גמרא תשמע עוד ראיה, תמר ביטרפון, היה מתלמידי בית שמאי, תאבני מתי תבוא צרת הבת ידי, כלומר משתוקק לזמן שצרת ביתי, שהיא נשואה כעת לאחי, תיפול לפני ליבום ועשינה, כלומר אני אבם אותה, צרת ביתי, כלומר אישה השנייה, כדעת בית שמאי, רוצה להנהג כדעת בית שמאי ממש בפועל, הנה מוכרח שעשו בית שמאי כדבריהם, אומרת הגמרא, אמא ועשיאנה לא, תאמר שגרסה נכונה, שמה שמר ביטרפון, עשיאנה ליש זר, הביטרפון ביקש להתיר את צרת ביתו, לנסה לשוק בלי חליצה, אדרבה, כשעת בית הלל, לא בית שמאי. אומרת גמרא, ותאבני כאמר כתוב, תאבני משתוקק, לכאורה הוא משתוקק לדבר שיש בו חידוש, לנהוג בית הלל, מה החידוש בזה? אומרת גמרא, לפוקי מדירה רבי יוחנן בן נורי, הוא רצה לצאת ידי חובה, הוא רצה לומר, לא כמו דעת אור שבין רבי יוחנן בן נורי. וביטרפון רוצה להגיד שאין צורך בחליצה, לא נכון רבי יוחנן בן נורי שצריך חליצה גם לבית שמאי וגם לבית הלל, אלא רצה לומר, כמו שנאמר פה, עשיאנה לאיש זר. עוד ראיה תשמע מעשה בביתו של רבן גמליאל שהייתה נשואה לאבא אחיו, ככה קראו לאחיו של רבן גמליאל אבא, ומת בעלה עכשיו, ומת לו בנים, ויבם רבן גמליאל צרתה. הנה בפועל רבן גמליאל, מדובר פה על צרת ערווה, והוא ייבם אותה, כדעת בית שמאי. הרי בית שמאי עשו כדבריהם, עומד גמליאל ותסברה, רבן גמליאל מתלמדי בית שמאי הוא, הרי היה הוא בן בניו של הלל, איך אפשר לומר שהוא נהג כבית שמאי? אלא שאני ביתו של רבן גמליאל דאילונית הווי, ביתו של רבן גמליאל דאילונית, לכן ערווה שהיא אילונית אינה פותרת צרתה מהייבום. לכן היה מותר לרבן גמליאל יבם את צרתה אפילו לפי בית הלל. אז בעצם פנשו ראיה שבאמת בית שמאי עשו כדבריהם. אבל אומרת הגמרא, המי דקטני סיפה, אחרים אומרים ביתו של רבן גמליאל אילונית, אתה משמע שבסיפה אחרים אומרים שהבת של רבן גמליאל אילונית, מכלל דתנא קמא, משמע שתנא קמא סבר, לאו אילונית אתה, ובכל זאת הוא ייבם את הצרה כבית שמאי לכאורה. אז אומרת הגמרא, יש פה כמה דרכים להסביר את זה. כלומר, באמת, בין לדעת תנא קמא, בין לדעת אחרים, ביתו של רבן גמליאל הייתה אילונית. ורק בגלל כך הוא ייבם את צרתה. לא בגלל שהוא סבר כבית שמאי. אלא נחלקו התנאים באיזה מקרה מותרת צרת ערווה אילונית לייבום. זה מה שאומרת הגמרא, הכיר בה ולא הכיר בה איכא בעיניהו. יסוד המחלוקת ביניהם, אם היא הרווה שהיא אילונית, שרתה מותר לעיבור אפילו מקה שהכיר בה בעלה שהיא אילונית לפני שהתחתנו, או רק שלא הכיר בה עד אחר שהתחתנו. תנקם אומר, אילונית שהיא הרווה אינה פותרת שרתה מהעיבום, רק מקה שלא הכיר בה בעלה עד אחר שהתחתנו. ומקה זה קידוש מהי קידושי טעות, הוא לא ידע שהיא אילונית, מעולם בעצם לא הייתה אשתו, שרתה לא הייתה שרת הרווה. ואחרים אומרים לו, אילונית הרווה לא פותרת שרתה, אפילו כשהכיר בה בעלה לפני שהתחתנה, אם נעשתה אשתו, מה שאמרו, אילונית אתה, הכוונה שהיא כבר הידוע לו זאת להכיב של רבן גמל, עוד לפני שהתחתנו. עכשיו, אפשר להגיד להסברים אחרים, או את הגמרא, היא בית אימה, כנס לו בסוף גירש, איקה ביניי. כלומר, המחלוקת נובעת, ממחלוקת מיבום צרת ערווה מותר מקש הבעל נעשה את הצרה, ואחר כך, לפני מותו, גירש את הערווה. לפי תנא קמא, מכיוון שצרת הערווה בעצם לא הייתה צרת הערווה בשעת מיתת האח, שזה השעה שקובעת ייבום, אז אין פה איסור צרת הערווה לייבום, מותר להתייבם. לכן, רבן גמליאל לכן ייבם את צרת ביתו, כי בעלה גירש את ביתו לפני מותו. ולכן הצרה בעצם היא לא הייתה כמו שאמרנו, צרת הערווה. אבל אחרי אומרים לו, גם במקרה כזה צרת הערווה אסורה להתייבם, כי בכל זאת היה זמן מסוים שאתה נקרא את צרת הערווה, צרת ביתו. זה המחלוקת ביניהם. הסבר שלישי, בית אימה, יש תנאי בביאה, איקה ביניהו. כלומר, מחלוקת נובעת מהמחלוקת עם תנאי שלא התקיים, יש בכוחו לבטל קידושים, אפילו אחרי שבא איש על אשתו. כלומר, לפי תנא קמא, אדם שקידש אישה על תנאי שאין עליה מומים ונדרים, ותנאי זה לא התקיים, הקידושים בטלים, מקח טעות, אפילו אחרי ביאה. תנא קמא סובר שזה בדיוק המקרה שביתו של רבן גמליאל. בעצם לא הייתה מעולם אשתו של אחיו, צרתה לא הייתה מעולם צרת ערווה, לכן מותרת. אחרים אומרים לו, אם הוא בא אותה, אין הקידושים בטלים. אז יש להניח שבשעה שעת הביאה הוא מחל על תנאו, זה היה הסיבה שהקידושים לא בטלים. חזקה, אין אדם עושה בילתו בילת זנות, לכן חלו הקידושים המקוריים. אז אי אפשר לומר שהיתר שרבן גמליאל יבא מצרת ביתו, זה בגלל שלא היה קידושים כאלה וכו'. אלא מכיוון הם מבארים שהיתר נבע מכך שביתו הייתה אילונית, וצרת ערווה אילונית, כמו שאמרנו, מותר לייבום גם לפי בית הלל. השאלה אם בית שמאי עשו כדבריהם או לא, בעצם זה לא רק בצרת הערווה, אלא בכל הדינים, בכל המחלוקות בין בית שמאי לבית הלל. אז הגמרא מביאה ראיות ממחלוקות אחרות. מדברי רב משארי מעשה ברבי עקיבא שניקט אתרוג באחד בשבט, ונהג בו שני איסורים, כלומר הפריש גם מעשר שני, גם מעשר עני. אחד כדברי בית שמאי ואחד כדברי בית הלל. שמע מינה, עשו בית שמאי כדבריהם. כלומר, בשנה הראשונה, שנייה, רביעית, חמישי של מחזור השמיטה, חוץ ממה שמפרישים מעשר ראשון, מפרישים מעשר שני, שאוכלים אותו בירושלים וכו'. בשנה השלישית והשישית, במקום מעשר שני, מפרישים מעשר עני. עכשיו, זה קרה פה בחודש שבט, שבו מסתיימת השנה השנייה ומתחילה השנה השלישית, שכן ראש חודש עניין דיני הפירות הוא אחד בשבט לדעת בית שמאי, וטו בשבט לדעת בית הלל. אז רבי עקיבא הוא ליקט הפירות בעל שבט, הוא ליקט הפירות בעצם בשנה השלישית לפי בית שמאי, ולכן לפי דעתם היה צריך להפריש מהפירות מעשר עני, כי האתרוג שווה לירך עניין מעשרות, ולפי בית הלל עדיין לא הסתיימה השנה השנייה, יש פה מעשר שני. אז מה שכתוב פה רבי עקיבא, הוא ליקט גם באחד בשבט, עשה פה שני איסורים, גם מעשר עני, גם מעשר שני. הוא רוצה, כן, עכשיו, בפשטות, משמע כאן שבית שמאי נעשו כדבריהם, מדוע? הרי אם רבי עקיבא בפועל עשו, רבי עקיבא בפועל נהג פה שני איסורים, למה הוא נהג פה שני איסורים? כי הוא רוצה להחמיר כבית שמאי שהם בפועל עשו כך. אבל אומרת הגמרא, לא, זה לא שרבי עקיבא רצה לנהוג כבית שמאי שהם עשו כך ולהחמיר גם כבית שמאי וגם כבית הלל. כי אם זה היה כך, נכון, זה היה מוכיח שאכן בית שמאי עשו כדבריהם, הוא רצה להחמיר איך שבית שמאי בפועל עשו? לא. רבי עקיבא גמר הסתפקה להם, היה מסופק לגבי המחלוקת, לא ידע בית הלל בכלל בשבט אמור או ב-15 בשבט אמור. באמת, רבי עקיבא נהג כבית הלל. רק לא היה ברור לו אם בית הלל פסקו על בשבט או 15 בשבט. לכן לא יצא ידי חובת שתי הדעות הללו. אבל לא יצא ידי חובת דעת בית שמאי. עוד מקרה, מתיר מזוטרה מעשה וילדה קלטו של שמאי הזקן, הוא פיחת שמאי את המעזיבה, הסיר את הטיח שמעל התיקה, מעל מיטת הילד, הילד הקטן, בן יומו, וסיכך על גבי המיטה, שם שם שכח מעל המיטה בשביל קטן. לחנך אותו במצוות סוכה. שמע מינה, אסור בית שמאי כדבריהם. כלומר, יש מחלוקת מתי כבר חייבים בקטן, מתי קטן חייב בסוכה. בפשטות הוא צריך להיות גדול קצת, להבין בעניינים. יש שם לפי תנא קמא, הוא נאמר שלא צריך לאימו, אבל שמאי הזקן הוא החמיר ואמר אחי מדרבנן קטן נוהג אפילו שדיין צריך לאימו, כלומר גם קטן בן יומו. אז הנה רואים בפועל שהוא עשו כדבריהם, הוריד חלק מהתקרה ושם שם שכח. אומרת לגמרי עדיין אפשר לדחות ולומר כך, למרות שבדרך כלל בית שמאי נהגו כבית הלל ולא עשו כדבריהם, כאן זה מקרה, אחד, מקרה מיוחד, למה? הטמא רואה, מי שרואה את שמאי שם סכך, הוא אומר לפושי אוויר כאבי סתם, הוא רוצה להוסיף אוויר בחדר. כלומר, האיסור לנהוג כלא תתגודדו, והשאלה אם באמת בית שמאי עשו כדבריהם, זה כי התורה נעשה כשתי תורות, אבל מי שהסבר הגיוני, למה מורידים נניח את התקרה, כי רוצים אוויר, אז אין פה בעיה שהתורה תעשה כשתי תורות. עוד ראיה ממקוואות, מתי במרזוטרה, מעשה בשוקת יהוא שהייתה בירושלים, שוקת זה אבן חלולה תחת צינור, שמקלח מים מן ההר, השוקת הייתה בירושלים, נקראת שוקת יהוא, והייתה נקובה למקווה, כמה היה נקב בין השוקת למקווה, וככה התחברו מהשוקת למי המקווה. כל התארות שהיו בירושלים נעשות על גבה, כלומר, כל אוכל טהור בירושלים היו מכינים בכלים שהתארו מהטבילה בשוקת יהוא. עכשיו שאלו, שלחו בית שמאי אנשים והרחיבוה, הרחיבו את הנקב שחיבר את שוקת יהוא למקווה לידה, לערב יפה את שני המקוואות עם חיבור יותר גדול. למדוע? בית שמאי אומרים, עד שתיפחת, אין הנקב שבין שני אוספי מים מחבר אותם, עד שתיפחת ברובה, כלומר הדופן צריך שיהיה חסר ברובה בין שני המקוואות, ואז מקוואות מעורבות. אבל המשנה זה לא כך, נן, עירוב מקוואות כשפופרת הנוד. בהלכה, במשנה שאנחנו רואים, לא צריך בחיבור כזה גדול. אלא עירוב של שני מקוואות, כמו שאמרנו, הוא צריך להיות בגודל שפופרת הנוד, בעובייה ובחללה, כשתי אצבעות חוזרות במקומן. כלומר, אף על פי כן נהגו בית שמאי בפועל פי שתתם, שמע מינה, עשו בית שמאי כדבריהם. כלומר, למרות שלהלכה צריך נקב הרבה יותר קטן מהשמאמרו עד שתיפחת ברובה, שלחו בית שמאי אנשים שיעשו נקב יותר גדול, הרי שעשו על פי שתתם בפועל. עומד כמו עדיין אפשר לדחות גם שם. הטעם, הרואה אומר, לפושי מאי ודוקאביד, באמת, נכון, בית שמאי נהגו בדרך כלל כבית הלל. למה הם פה הרחיבו יותר עד שתיפחת ברובה? שם אפשר לה, כי אין פה בעיה של כשתי תורות, כמו שראינו לגבי סוכה. מדוע? אדם שרואה שמרחיבים את הפתח לשני המקוואות, הוא אומר, הפושי מאי ודוקאביד, הוא עושה כדי להרבות את כמות המים שבשוקת. לא בשביל דיני מקוואות, ואז התורה תעשה פה כשתי תורות. יש פה בעיה שלא תתגודדו. עוד ראיה תשמע, דאמר רבי אלעזר בר צדוק, כשהייתי לומד תורה אצל רבי יוחנן החורני, ראיתי שהיה אוכל פת חריבה, כמו פת יבשה, במלח בשני בצורת. באתי והודעתי את אבא, שכך מצבו של רבי יוחנן. אמר לי אבא, הולך לו זיתים, לך תביא לו זיתים. הולכתי לו, ראה אותן רבי יוחנן החורני שהם לחים, הוא חשש שמה נטמעו, כי הוכשרו לקבל טומאה. אז אמר לי, אני אוכל זיתים, אמר את זה בלשון של כבוד ונימוס, אני לא אוכל זיתים. באתי והודעתי את אבא, מה שאמר רבי יוחנן החורני, אמר לי, לך אמור לו, לא, חבית שהכיל את הזיתים נקובה איתה, אלא שסתמו השמרים. כלומר, רבי צדוק הוא ביקש להודיע רבי יוחנן החורני שהנקבים היו בתחתית החבית, כדי שדרכם יצא לחוץ המשקה שזב מהזיתים. בנקיבת החבית, רבי צדוק גילה בעצם שרצונו שלא יתקיים המשקה הזה. במקרה הזה, מה שהזיתים נהיו לחים במשקים, לא מכשיר אותם לקבל תומה. למה? כי משקים מכשירים לקבל תומה, כל שהביעה, כל שמביאים אותם על המאכל, הוא לרצון הבעלים. אבל אם לא רוצים את זה, אז לכן המשקים לא מכשירים לקבל תומה. אז כי הוא הסביר לו את זה, תגיד שהיה נקובה איתה, אלה שסתמו השמרים של הזיתים. ותנן, הגמרא מפסיקה דברי הברייתא במשנה, להסביר את זה, חבית של זיתים מגולגלים, כבושים ממלח, בית שמאי אומרים, אין החבית צריכה לנקב כדי לשמור על טהרת הזיתים, בית הלל אומרים, צריכה לנקב. כלומר, מי שכובש זיתים לאכילה, בניגוד לכובש זיתים להוציא מהם שמן, אז הוא מניח אותם בכלי בצפיפות לזמן מוגבל, עד שיתרקחו ויורים לאכילה. אבל לא מניח אותם הרבה זמן שם, ומכיוון שהזיתים לא נדבקים זה לזה, כי הם לא נהיים שם הרבה זמן, מקיים זיתים מגולגלים, אפשר עדיין לגלגל אותם, כל זית בפני עצמו. בכל זאת, בכבישה הזאת, זב מהזיתים סוג מסוים של מוהל, שיש דיון אם זה שמן או לא. לפי בית שמאי, כמו שאמרנו, אין צריכה לנקב לשמור טהרת הזיתים. לפי בית שמאי, מועל הזיתים לא נחשב שמן, הוא מי פירות, בעצם לא משיבת המשקים מכשירים מקבל טומאה, לכן אין הזיתים שבחבים מקבלים טומאה, אפילו בעליהם לא נקבו את החבית. זאת אומרת, שאומר, לא צריך נקב. בית הלל אומר, לא צריך נקב. צריך נקב לפי בית הלל, המועל הזיתים נחשב שמן, הוא מכשיר לקבל את הזיתים לקבל טומאה. ובכל זאת, המשנה אומר, בכל מקום מודים בית הלל בית שמאי, שאם נקבע את החבית, אחרי זה סתמו השמרים, שהיא טהורה, כלומר, הזיתים שבתוכם טהורים. אם עשו נקב, כמו שאמר בית הלל, ובסוף נסתמו השמרים, אז הם טהורים, כמו שאמרנו, כי לא רצינו את המשקה. ואף על פי שתלמיד שמה היה רבי צדוק, בכל זאת לא, כל מעשיו לא עשה אלה כדברי בית הלל. עכשיו, מה החידוש? הגמרא רוצה להגיד את הראיה שלו. היא אמרת בישלמה עשו, אם אתה אומר שבעצם, בית שמאי תמיד עשו כדבריהם, היינו רבותי. לכן יש פה מה שחידוש של רבי צדוק, למרות שהוא היה תלמידיו של בית שמאי, הוא תמיד נהג כבית הלל. הוא היה שונה מכולם. בדרך כלל בית שמאי עשו כדבריהם, אבל רבי צדוק היה שונה. היא אמרת שלא עשו בית שמאי כדבריהם, מה רבותי? מה בדיוק החידוש כאן? כל תלמידי בית שמאי תמיד עשו כבית הלל. אז עוד רומינא מוכח שאכן בית שמאי עשו כדבריהם. עוד הוכחה לזה תשמע, שאלו את רבי יהושע, צרת הבת מר, מה דינה? האם הוא תן לידי בן למעשה או לא? אמר להם רבי יהושע, דבר זה שאלו את מחלוק בין בית שמאי לבית הלל. המשיכו לשאול אחר כדברי מי, אמר להם, מה אתם מכניסים ראשי בין שני ערים גדולים, בין שתי מחלוקות גדולות, בין בית שמאי ובין בית הלל? מתיימר אני לפסוק כמו בית הלל, שמא ירוצו גולגולותי, ישברו את ראשי. אבל אני מעיד לכם על שתי משפחות גדולות שהיו בירושלים, משפחות בית צבועים, משפחת בית צבועים, מבין אחמאי, משפחת בית קופאי, מבין מקושש, שהם בני צרות, הם בני צרות של עריות, שניסו לשוק בלי חליצה, כמו דעת בית הלל, ומהם יצאו כהנים גדולים, ושימשו על גבי המזבח. מה הראיה שגמר רוצה להביא? היא אמרת, בשלמה עשו, אין לו כמה מכירה אני, לכן זה הגיוני שהוא אומר, מכירה אני, שמה ידונו אותם כממזרים, וירוצו את גולגולתי וכו'. היא אמרת, לא עשו אם בפועל, לא עשו בית שמאי כדבריהם, עמי כמר מתיירה, אני, מה הוא מתיירה? אם נהגו בית שמאי למעשה כדברי בית הלל, הצרות שלהם לא היו מתייבמות. לא היו פה, לא נולדים ממזירים, ואין כל כך מה לפחד. אבל הגמרא שואלת, קודם כל, הדברי רבי יהושע. כל זה רבי יהושע, רבי יהושע זה בכלל לא ממזירים לדעתם. הוא נהנה מתייעשו, גם אם בפועל בית שמאי עשו כדבריהם. מה הייתה כוונת רבי יהושע מתיירה אני? הרי אמר רבי יהושע, אין ממזיר אלא מחייבי מיתות בדין. לפי רבי יהושע, מי שנולד לפגיעת איסור אשת אחיו אז הוא לא ממזר בכלל, אין פה בכלל ממזרים לדעתו. למה? כי סור זה הוא לא, אנוש מיתת בית דין, אנוש כרת. יש לו שיטה מיוחדת רבי יהושע, שרק מי שביאת איסור שמיתת בית דין אז ממזרים. אז אומרת, אם אני נעמי אם ממזר לאווה, אומנם לא יהיה ממזר, אבל פגום מי הוא אווה. בכל זאת, פגום נהיה לכהונה. וזה מכאן וחום נלמד, מאיסור אלמנה לכהן גדול. מה אם הם מקשר איסור הקל של אלמנה לכהן גדול, שאין איסור הנוהג בכל, שאין אסורה לכהן גדול, בכל זאת בנה מן הכהן גדול פגום לכהונה. מקרה שהאיסור החמור של אישה זאת, צרת הערווה, שאיסורה שווה בכל, אסור לישראלים כמו לכהנים, לא כל שכן, שבנה מן היבום יהיה פגום, ומחשש התגובה האלימה של צאצאי צרת הערווה שהתייבמו, שהיו נקבעים כפגומים, אם פסק רבי יהושע כבית הלל, לכן פחד רבי יהושע. עוד שואלת הגמרא דברי רבי יהושע, קבעו מיני צרות, שאלו אותו על צרת הערווה, והקפה של בני צרות, שאלו אותו בפועל על צרות הערווה, הוא בתשובתו, פשט על ספק לגבי הצאצאים של צרת הערווה, מדוע? אז גמרא מסבירה. תרתי גבאי מיני, ואין שתי שאלות הרבה, שאלו אותה בישוע. צרות מים, מה דין צרות הערווה? האם יש לפסוק כבית שמאי או כבית הלל? אם תמצא לומר צרות, אם תגיד צרות, כהלכה כבית הלל, מה עם בני צרות לבית הלל לבית שמאי מהו? האם צרת הערווה שבעצם נהגה לפי בית הלל, ניסה לשוק בלי חליצה, מה הדין של הבנים לפי בית שמאי? האם בית שמאי סוברים שהנישואים האסורים בלעד מהתורה? דנים את בניה כפסולים, מהכהונה או לא? אז שואלת הגמרא, למה נפקא מינה? איזה תוצאה יוצא מזה? אחרי שקבענו שהלכה כבית הלל, מה אכפת לנו מה סוברים בית שמאי לגבי בניו של בית הלל? אז הגמרא מקבלת את הטענה, אין נפקא מינה באמת למעשה בשאלה עצמה, היא מסבירה שניתן להשתמש בתשובה הזו לשאלה, לשאול שאלה אחרת שהיה לנו, שיש לה תוצאה למעשה. כלומר, אנחנו צריכים להשיב על השאלה, למי פשט ולד מחזיר גרושתו לבית הלל? אנחנו צריכים לפשוט דינו של ולד מחזיר גרושתו בעבירה לאחר שניסה לאיש אחר. אדם התחתן, גירש את אשתו, התחתן עם איש אחר, הוא עכשיו מחזיר גושתו, שזה בעבירה, לפי בית הלל. האם ולד כזה נולד מביאת איסור, שמדובר פה רק על איסור לאו, אם כשר או פסול לכהונה? והגמרא מציגה את שתי הספק. מי כאמרינן, קל וחומר, האם יש פה קל וחומר? מה מי יקרה איסור כאשר אמנה לכהן גדול, שאיסור קל יותר, אין איסורה שווה בכל? בכל זאת הבן מהכהן הגדול הוא פגום. אז במקרה האיסור החמור יותר, אישה זו שגרושה, שהוחזרה בעבירה לבעלה הראשון, שאיסורה שווה בכל, הרי כל אדם אסור להחזיר גושתו אחרי שהתחתנה עם מישהו אחר, אין עוד דין שבנה יהיה פגום, זה צד אחד. עוד דין מה היא כאלה מפחד, תגיד שאדרבה, אפשר לפרוח את הקל וחומר. מה לאלמנה שניסה לכהן גדול שהיא עצמה מתחללת, כלומר נפסל מהכהונה, מה שאין כן גרושה שחזרה לבעלה, היא לא מתחללת, לכן אין לו הוכיח מה שהיא, כי היא לא מתחללת, אולי הוולד גם כן לא אסרה לכהונה. על זה אמרנו רבי יהושע, אמרנו רבי יהושע, לגבי שאלתכם בנוגע לצרות עצמם מתיירני, שהם ירוצו, צאצא להם את גולגולתי וכו', כמו שראינו. לגבי שאלתכם השנייה, בקשר בני צרות, אני מעיד לכם על שם משפחות גדולות בירושלים, שהם היו כהנים גדולים וכו', הרי שבעצם לא פסולים את כהונה. הנה רואים בתשובה שלו, שהוא ענה על שתי השאלות. והגמרא מסיים את הדיון, אם אכן עשו בית שמאי כדבריהם, תשמע בוא תימן מהראיה, מהברייתא הבאה, בימי רבי דוסא בן ארקינס, כותרה צרת הבת לאחים, שמאמינה אכן עשו, שמאמינה. כלומר, אם בפועל, במי רבי דוסה בן ארקינס, כותרה צרת הבת לאחים של בעלה של מת, כדעת בית שמי, אז אכן תלמד מכאן שבפועל עשו בית שמי כדבריהם, ואכן זה ראיה מכרעת, כפי שראינו כבר כמה ראיות, זה ראיה מכרעת נוספת. הגענו לדף ט"ז עמוד א', ונראה את המשך בעזרת השם פעם הבאה. חזק וברוך.